סימן שינחוף א', סעיף י' ד', באמצע הסעיף. בתחילת הסעיף למדנו על קמח כלי. קמח כלי הוא קמח שהוא לאו בר גיבול. מדרייסה מותר ללוש ולגבל קמח כלי בשבת, אבל מדרבונן אסור. מדרבונן אסור לגבל וללוש קמח כלי גזירה, שמא יבוא ללוש ולגבל קמח שאינו כלי. חז"ל גזרו שיאסור ללוש ולגבל קמח כלי גזירה, שמא הוא יבוא ללוש ולגבל קמח שהוא בר גיבול. בכל זאת, אף על פי שאסור מדרבנן לגבל וללוש קמח כלי, זה הכל כאשר הולש כמות מרובה, אבל מעט מעט מותר. מותר ללוש קמח כלי בשינוי, לא כמות מרובה אלא כמות מועטת, ושוב לחזור וללוש כמות מועטת. כל זה למדנו בחלקו הראשון של הסעיף. בחלקו השני של הסעיף נלמד בעזרת השם שהגזירה של חז"ל הייתה רק על קמח כלי, אבל תבואה שלא הביאה שליש, תבואה שלא הביאה שליש, שתחנו אותה תחינה גסה, לא גזרו בחז"ל שיעשו ללוש אותה בשבת. מותר ללוש בשבת תבואה שלא הביאה שליש, אפילו הרבה בבת אחת. לא גזרו באת וקמח שהוא בר גיבול. כי תבואה שלא הביאה שליש, שתחנו אותה תחינה גסה, לא דומה בכלל לקמח שהוא בר גיבול, ולא גזרו בחז"ל. מותר ללוש אותה בשבת אפילו בכמות מרובה. בכל זאת, אף על פי שלא צריך לשנות וללוש אותה מעט מעט, אבל יש שינוי אחר שצריך לעשות בה. מהו אותו שינוי? צריך לשנות את הסדר. במקום לתת לתוך הכלי את המשקה ואחר כך את התבואה התכונה, ייתן קודם את התבואה התכונה ואחר כך את המשקה. נקרא את הסעיף בפנים, אני אחזור ואקרא את הסעיף מתחילתו. אומר השולחן ערוך בתחילת סעיף י"ד, אין מגבלים קמח כלי הרבה גזירה, שמא יבוא ללוש קמח שאינו כלי. קמח כלי מדרייסה לא שייך בו בכלל גיבול. בכל זאת מדרבונן חז"ל גזרו שלא יגבל קמח כלי בשבת גזירה, שמא יבוא ללוש ולגבל קמח שהוא בר גיבול. הגזירה של חז"ל הייתה רק אשר הוא לש ומגבל בכמות מרובה, אבל מותר לגבל וללוש את הכלי מעט מעט, ושוב לחזור ולגבל מעט מעט, כי בצורה כזאת שהוא משנה מהדרך, לא גזרו בזה חז"ל. זה הכל לגבי קמח כלי. אבל תבואה שלא הביאה שליש, שקלו אותה ואחר כך תחנו אותה תחינה גסה, תבואה שלא הביאה שליש היא לאו בר גיבול, ואפילו מדרבונן מותר לגבל אותה. למה? מסביר המשנבור בסעיף קטן נ"ה, דלא שייך למגזר, דלא ליסי למחלף בלישת קמח שאינו כלי, דאינו בכלל קמח. תבואה שלא הביאה שליש, שקלו אותה ואחר כך תחנו אותה, היא בכלל לא בכלל קמח, היא לא דומה לקמח. אז לכן חז"ל לא גזרו בה אתו קמח שהוא בר גיבול. וממילא מותר לגבל ממנה בשבת בחומץ וכיוצא בו אפילו הרבה בבת אחת, אבל רק והוא שיהיה רך, אבל קשה אסור, רק כאשר מדובר בבלילה רכה, לא בבלילה קשה. מפני שנראה כלש, גם תבואה שלא הביאה שליש, אם הוא יגבל ממנה בבלילה קשה, אז יש בזה איסור, יש בזה איסור מדרבנן. והמשתבור מסביר שבקשה אסור הרבה, אבל מעט מעט מותר. דהיינו, תבואה שלא הביאה שליש, שתחנו אותה ולשו אותה, אם מדובר בבלילה רכה, מותר ללוש ממנה בשבת אפילו הרבה, לא גזרו באת וקמח שהוא בר גיבול. אם הוא רוצה ללוש בלי להבה, אז הדין הוא שצריך לעשות שינוי וללוש במעט מעט. מסיים השולחן ערוך ואומר, ואפילו ברך, גם כאשר מדובר בבלילה רכה, שעל בלילה רכה למדנו שתבואה שלא הביאה שליש בבלילה רכה היא לא דומה בכלל לקמח שהוא בר גיבול, ומותר ללוש ממנה בשבת אפילו הרבה, אבל שינוי אחד כן צריך לעשות. צריך לשנות. כיצד? נותן את השסיסה ואחר כך נותן את החומץ. הדרך בכל זה קודם כל לתת את המשקה לתוך הכלי ועליו לשפוך את התבואה התכונה. בשבת הוא צריך לשנות, ייתן קודם כל את התבואה התכונה ועליו הוא ישפוך את החומץ. המשתבר כאן דן מה הדין באופן שלא ידוע מה הדרך לעשות בכל. לא ידוע אם הדרך בכל קודם כל להכניס את התבואה ואחר כך את המשקה, או שקודם כל להכניס את המשקה ועליו לתת את החומר המוצק. מה יעשה? נחלקו בזה הפוסקים, נקרא את המשנה ברורה בסעיף קטן נ"ז. אומר המשנה ברורה בשם התז, שאסור בשבת לערב, בשבת של פסח אסור לערב קמח שעושים מתחינת מצה אפויה, לתת אותה ביין או במי דבש, אף דדומי לשסיסה שהיא תחינה גסה, ושם מותר ברקה, היינו על ידי שינוי, אבל בקמח זה אין ידוע מה נותן תחילה בכל כדי לדע מהו השינוי, על כן אסור אם עושה הרבה. דהיינו, כאשר רוצים לערב בשבת של פסח חתיכות מצה ביין, אז כאן לכאורה היה מן הדין שיהיה מותר. אם הוא עושה בבלילה רכה, היה מן הדין שיהיה מותר. אם הוא עושה את השינוי שכתוב בשולחון אורך, שייתן קודם כל את המצה ועליו ישפוך את החומץ. אבל מכיוון שלא ידוע איך הדרך לעשות בחול, אולי גם בחול הדרך קודם כל לשפוך, קודם כל להכניס את המצות ועליהם לשפוך את היין, אז לכן, מכיוון שאנחנו לא יודעים מהו השינוי, אז אין לנו דרך לעשות שינוי, אז אסור בכלל לערב את חתיכות המצה ביין. כך דעת התז. אבל על יהורה בכתב דימן ידוע יעשה השינוי דמפורש בגמורה, שייתן המאכל תחילה ועליו ישפוך את המשקה. וכן כתב בספר חוק יעקב סימן תוף עין ג' מצדד להקל בזה, וטוב להחמיר שלא לערב בכף רק מנענע הכלי עד שיתערב. וכל זה אם עושה הרבה, אבל אם עושה מעט מעט מותר. דהיינו, לפי אליהורה בבחוק ינקב, אפשר לסמוך שאם אנחנו לא יודעים מהו השינוי, אנחנו לא יודעים מה הדרך הרגילה בחול ואיך צריך לשנות בשבת, יעשה כפי השינוי שמבואר בגמרה. ייתן קודם כל את האוכל, את המצות, ועליו ישפוך את היין. וגם המשתבור מוסיף, טוב להחמיר שלא לערב בכף, רק יהיה נענע הכלי עד שיתערב. וכל זה אם עושה הרבה, אבל אם עושה מעט מעט מותר, אפילו בעווה ובלא שינוי לדעה הזו. עוד מביא המשנה ברורה בשם המוגן אברום, נראה לי דאסור להשתין על טיט משום גיבול, וכוונתו אפילו לרוב הפוסקים שסוברים את זה בדבר שהוא בר גיבול אינו חייב עד שיגבל, מכל מקום איסור מיהו איקה. דהיינו, מביא המשנה ברורה בשם המוגן אברום, הרי למדנו במשנה ברורה לעיל בסעיף קטן נון, למדנו שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בדבר שהוא בר גיבול, האם כבר משעת נתינת המים חייבים? אדם מערב קמח עם מים, האם רק משעה שהוא מגבל את הקמח במים חייבים משומלש, או כבר משעת נתינת המים? אז אמנם מביא המשנה ברורה שיש כאלה שפוסקים שבדבר שהוא בר גיבול לא חייבים רק בגיבול, אבל איסור יש כבר מנתינת המים. לפי זה אומר המוגן אברום שיאסור להשתין על גבי אפר. למה? כיוון שיש כאן נתינת מים, אין כאן גיבול, אבל נתינת מים יש. ואף שאינו מכוון ללישה, מכל מקום פסיק ראשהו. וכלי שרוקק בו רוחץ פיו בשבת ותחתיו יש חול דק או גס, יש לעיין אם הוא אסור או מותר, דולאי ופסיק ראש דלו יניח אליי. ומצאתי בספר ויסמר דמתיר מטעם זה, דהיינו, מסביר השאר הציון, נמצא שזה פסיק ראש דלו יניח אליי, וזה גם איסור דרבונון. למה זה איסור דרבונון? כי נתינת המים הלישה שמתבצעת בנתינת המים אסורה רק מדרבונון, לא מדאורייתא. אז לכן, מכיוון שזה רק לישה מדרבנן, וגם לא נוח לו בלישה הזאת, זה פסיק ריישה, הוא לא עושה את זה בידיים, זה נהיה ממילא, וזה לא יניח אליי, אין לו שום עניין לגבל שם את החול, אז הדין הוא שזה מותר. ומצאתי בספר הדין הוא שהוא מתיר אבי סמר, ונרד יש לסמוך על זה במקום שעתית אינו שלו, דעת בוודאי לא יניח אליי בלישתה. דהיינו, כאשר הוא מטיל מי רגליים על חול, יש כאן לכאורה נתינת מים על גבי דבר שהוא בר גיבול, ואומנם אומר המשנה ברורה רוב הפוסקים סוברים שבדבר שהוא בר גיבול לא חייבים על נתינת המים, אבל איסור מדרבונון יש, בכל זאת יש צד להתיר כיוון שזה פסיק ריש דלא יניח אליי, והמשנה ברורה מביא שיש לסמוך על זה במקום שהאפר לא שלו. עוד מביא המשנה ברורה בשם בחיודם, כשמכסה מרגליים בחול ואפר, וכשיתן מעט יהיה מתערב במרגליים אבי כמו לישה, ומנתינת מים חייב להרבה פוסקים, לכן ייתן הרבה אפר וחול, ואז לא ניכר כלל על אישה. כאשר אדם שופך חול על גבי דבר נוזלי על גבי מרגליים, אז גם יש כאן, אין כאן גיבול, אבל יש כאן נתינת מים, יש כאן מפגש בין מים לחול, יש בזה בעיה. אז לכן מה יעשה? ייתן הרבה מים, שייתן הרבה אפר, הרבה אפר וחול, ואז לא ניכר כלל על אישה.